ויינט רדיו.
עכשיו בוויינט רדיו, הכל תרבות עם עינב שיף.
צהריים טובים, הכל תרבות, מהדורת יום ב', כן, אנחנו ביום ב', זה השלב הזה כבר בחגים שאנשים מתחילים לבדוק איזה יום היום, והם לא זוכרים, אז אני כאן כדי להגיד, היום יום ב', השעה היא 13:00, לא סתם. יש לנו תוכנית קדושה כרגיל, והרבה מאוד מה לדבר, אנחנו, יהיה לנו ביקורת על קריוקי, הסרט הישראלי, כנראה הכי מדובר של הימים האלה, עם ססון גבאי וליאור אשכנזי וריטה שוקרון, שתתארח אצלנו במהדורה של יום חמישי, שזה עוד 3 ימים, ואחרי יום כיפור, ולפני סוכות, סתם, אני לא אבלגן אתכם. זה יהיה לנו רעיון עם דקלה, זמרת, יוצרת, וגם שחקנית, עכשיו בבוגד, הסדרה של רון לשם ועמית כהן. ואנחנו נדבר גם על האלבום החדש של ביורק, אלבום ראשון אחרי הרבה זמן, ולטעמי אלבום מעולה. אנחנו נשמע עוד דעה בנושא עליו, נשמע עוד דעה עליו בנושא, ולסיום אנחנו גם ניתן איזושהי המלצת בינג' אחת או שתיים לכבוד יום כיפור, למי שדוגל בבינג', למי שלא דוגל בבינג', אז לא לריב, אבל בכל זאת יש הרבה קהל שרוצה לראות טלוויזיה ביום כיפור, ואנחנו שם, נהיה שם גם בשבילו וגם בשביל כל היתר. אבל לפני הכל, שיר מצוין וחדש ומצוין של רונה קינן, לא חזרתי לעשן, טקסט שנון, ממזרי, מאוד, מה שאני אוהב בקו הנוכחי של רונה, זה שהיא פשוט שרה את חייה, והרבה אנשים נראה לי נמצאים במצב הזה, שבו היא מספרת שהיא נוסעת, היא שומעת שהחברים שלה עושים מוואסקה, והיא נוסעת בסיאט איביזה, ושומעת נברסקה, ובכלל זה, ובכלל אין שום קשר בין מה ששומעים לחברים למצב המשפחתי, והיא בכלל לא חזרה לעשן, זה רק סיגריה מחוץ לחלון. אז אנחנו נשמע את רונה קינן עכשיו. קודם נזכיר שהעורכת היא דנית סמית, הטכנאי הוא סתיו בצללי, אני עינב שיף, הרבה תרבות לפנינו, ועכשיו רונה קינן. זאת הייתה רונה קינן אם לא חזרתי לעשן, והעירה מאזינה, לא חשוב שמות, שזה אומרים איוואסקה, וזה העיד על חוסר הידע שלי בסמים פסיכדלים. אז עם המאזינים שכן יש להם ידע, אני מתנצל, ספרו חוויות, לא יודע, אולי יום אחד. רונה קינן, לא חזרתי לעשן. היום בערב היא מופיעה בברבי, אין כרטיסים עם האלבום עיניים זרות, האלבום השני שלה, אבל סתם שתדעו, אולי בכל זאת, לא יודע, הולכים, תבקשו משאול, טובה. נעמה רק איתנו, נעמה, היי.
שלום, שלום.
מה עם חוויות האיוואסקה שלך? סליחה על ההתקלה, אבל היו, לא היו?
באמת, זה כל כך מביך אותי להודות כמה מהסמים עשיתי.
זהו, אז אנחנו, קודם כל אנחנו נפתח לנו קבוצת תמיכה, אנשים שלא, אנשים, חננות זה מילה גדולה, כן, מה קרה, בסך הכל מנהלים את העולם, לא סתם, אנחנו פה בענייני, לא בענייני איוואסקה, אלא אם כן יש בשני הסרטים אין איוואסקה, למיטב זיכרוני. קודם נתחיל בקריוקי,
ו
אני הרבה זמן לא זוכר סרט ישראלי כה מפורגן. אין ממש כאילו איזה...
אין אנטי, אם זה מה שאתה אומר.
לא אנטי וגם לא איזה חכמולוג. החכמולוג שאומר, לא, זה לא כזה, זה לא...
חכה, תן לנו זמן, הוא יבוא איזה מישהו שיגיד למה בעצם קריוקי זה הקולנוע של ישראל הראשונה, מדברת על ישראל השנייה בלאג, על מסיבות הקריוקי שלהם.
הקריוקי שאינו מודע לקריקותו.
כן, כל קריוקי לא מודע לקריקותו, אני חושבת.
או וואו, זה חוסר מודעות זה. טוב, רגע, נעשה סדר. בקצרה, בשני משפטים מהסרט, ושורתך התחתונה.
אז בגדול זה סיפור על זוג של זוג ותיק בני 60 מאיר וטובה, שהם כמובן צפון גם בעברית השוקון, ששניהם זכו בפרס אופיר על התפקידים שלהם, גרים בחולון, יש להם חיים חמודים ומנומנמים, יש להם שתי בנות מבוגרות, ושגרה מאוד רגילה, מאיר לא מדבר הרבה, לא טוב בלספר סיפורים, ולעומת זאת טובה היא מאוד אקסטרוברטית כזאת, ואוהבת לבלות ולצאת להרפתקאות. יום אחד מגיע לבניין שלהם, ליאור אשכנזי, איציק, סוכן דוגמניות, שכל ערב מבלה מחבורה אחרת, עושה הרבה קריוקי רועשים, ועושה בלגן בבניין. ומה שנראה בהתחלה שהולך להיות סכסוך שכנים, הופך לסוג של סיפור אהבה שנאה של הזוג הזה עם השכן החדש שלהם, סביב השאלה של כמה אתה יכול להיות עצמך בלי להפריע לאנשים אחרים, כמה אתה יכול להביא את עצמך בצורה שהיא באמת אותנטית, ועוד שאלות קיומיות דרך סכסוך שכנים על קריוקי.
עכשיו, זה הסרט של משה רוזנטל, הוא הבמים, וזה לא... כלומר, מהבמאים הישראלים זה לא מישהו שאתה מציג ואומר, זה אבי נשר, או זה...
נכון, זה אותו הראשון, כאילו,
זה סרט ביקורים, וכמו במקרה של סינמה סבאיה, יש איזו תנופה של סרט ביקורים.
תמיד יש קצת תנופה של סרט ביקורים, הקולנוע הישראלי מאוד מאוד אוהב סרטי ביקורים,
שפה גם... כן, פחות את הסרטים השניים, זה הבעיה איתו.
כן, זאת באמת בעיה, ואני חושבת ש... דיברנו שזה אפילו נראה לי בפרק קודם, שהרבה פעמים הסרטי ביקורים בקולנוע הישראלי מאוד סביב, הנה המשפחה שלי, הנה הסיפור שלהם, סיפור של מה שאני עברתי, סיפור אישי, ופה אני חושבת שכן קראתי שיש איזושהי השראה מההורים שלו, אבל זה לא מרגיש כמו סרט כזה של סיפורו המרגש והחשוב של זרם כלשהו בחברה הישראלית, זה יותר מין כזה, משל על כל החברה הישראלית דרך סיפור קטן וכמעט יומיומי, וכאילו מאוד... להכניס המון רגש ומשמעות למשהו שיכול להיראות מהתקציר מאוד מאוד לא חשוב.
ובאיזושהי צורה, באיזושהי צורה זה גם, זה כאילו סרט מאוד ישראלי, אבל הפוליטיקה שלו היא לא הפוליטיקה, אני אקח דוגמה, למשל מעבר להרים ולגבעות של ערן קולירי, שהוא סרט נפלא. הוא גם סרט על משפחה בורגנית ומשבר, כלומר, איזשהו סוג של משבר משפחתי, אבל הוא גם מטאפור על שמאל ועל פוליטיקה ועל הרבה דברים.
כן, וכאן כאילו
הבניין הזה בחולון הוא העולם.
נכון. ואני חושבת שגם, זה האמת מאוד מסקרן אותי לדעת מה הצופים לא מישראל חושבים על הסרט הזה, כי נראה לי שמישהו רואה את הסרט בלי להכיר את הסרט ואת החשיבות שלו בתוך הקולנוע הישראלי, יכול בטעות לחשוב שזה מישהו שמשחק את עצמו, כי הוא כל כך נבלע בדמות הזאת של האישה. אנטי-קריזמטי לחלוטין הזה, שפשוט לא מסוגל להביע את עצמו בשום צורה, פשוט איש כבוי שיש לו איזושהי יומרה ושאיפה, כן להיות מסוגל, להיות יותר אומנותי, יותר משוחרר, והוא פשוט לא מצליח, כי יש מקום עשורים של כיבוי והדחקה של כל דבר שהוא רצה בחיים בערך, ופשוט הוא מאוד עובר בתור האיש המסכן הזה.
לא, כאילו, אצל גבי זה עובר בהרבה תפקידים שהוא עושה כאילו... שיש לו איזה מין כזה, האיש שהחיים עוברים לידו. בוא, זה קצת,
כן,
קצת מזכיר את הדמות שלו בסטוקהולם, בסדרה.
כן, אם תשווה אותו, אבל לביקורת תזמורת לצורך העניין.
כן, טוב.
ששם יש שם, הוא דמות גדולה כזאת, על כל המחוות שלו דרמטיות, גם אם הוא לא איזה אמן גדול, הוא כן כאילו מגיע עם איזה ניחוח מחול כזה, ומאוד מבינים את הצד של הכוכב קולנוע, ופתאום בקריוקי יש סצנה שהוא צריך לעשות אודישן, וזה קרינג', כאילו אתה... לא נעים לך כזה להסתכל, כי הוא כזה משחק נורא נורא גדול, כמו שאנשים שלא באמת למדו משחק חסים, וזה כזה לא נעים, ואתה חושב שזה כזה השכן של הבמאי, שהוא אמר לו, אולי אתה רוצה לשחק בסרט החדש שלי.
אלת נקודה מעניינת על איך צופים מחול ירגישו, ויש תופעה, כלומר, תרבות הרימייקים, גם לסרטים ישראלים, וגם של סרטים ישראלים לסרטים זה, כמו שליאור אשכנזי ביים, ומצד שני עושים רימייקים, עכשיו אנחנו יודעים שהולך להיות רימייק לגעגוע, של ריצ'רד גיר הולך להיות
שי אביבי,
שזה סוג המשפטים שאתה לא מצפה להגיד בחיים שלך.
כן, זה ממש טוויט מדהים.
ואני שואל את עצמי, אם קריוקי, כאילו, קריוקי מצד אחד זועק לרימייק, כאילו, כי כן הסיפור הזה של האנשים שהחיים עוברים לידם, לעומת מישהו שמייצג איזשהו... לא מיינדפולנס, אבל כאילו להיות נוכח ברגע ורק ברגע, זה משהו שיכול לדבר לכל העולם, ומצד שני, אפילו הקריוקי כתופעה, האיסור שלה בישראל הוא כל כך שונה, כאילו אני חי בלונדון, אם מישהו יעשה קריוקי פה לידי, זה ייגמר לא טוב.
כן, ואני חושבת שגם יש לקריוקי איזשהו עומק נוסף שקצת לא מובן באמת ללא ישראלים, כאילו העומק של הקריוקי בחברה הישראלית זה ממש, יש פה סוגיה, כי ישראלים מאוד מאוד אוהבים לשיר, אבל כאילו שאנחנו חושבים על זה מסורתית, יותר כזה, ערבי שירה בציבור, שכולם שרים ביחד, ואתה נבלה בקולקטיב.
כן, לא, זה... זה
מה שהחברה הישראלית הפכה להיות, של כזה, קריוקי זה אינדיבידואלי, במרות, אתה הכוכב, כולם מקשיבים לך, לא משנה אם הם ביקשו להקשיב לך, שהם
שם השנים שלכם במקרה. כל מי שהיה גם בערב קריוקי, יודע שבשלב מסוים יש את המאבק, המאבק הזה, המאבק, ויש את המצטרפים, ואת ה... זה בפני עצמו, זה בפני עצמו עולם של יחסי כוח, מי שבאמת יודע לשיר, מי שלא יודע לשיר, מי שחושב שהוא יודע לשיר, ואז הוא מצטרף לכל השירים של האחרים, כאילו זה עולם, עולם בפני עצמו שאינו קשור. אני רוצה, אנחנו, יש לנו, זה, אז קודם כל מילה על, ממש מילה על ריטה שוקרון בזה, כי יש לנו רעיון איתה בהמשך השבוע, וזה באמת אחד מתפקידי, התפקידים, הוא מפתיע כי ריטה לא כל כך מקבלת תפקידים כאלה, אבל לקחה את ההזדמנות בשתי ידיים, ועם הראש, ועם הרגליים, ועם הכל.
כן, היא דמות די גאונית, אני חושבת, כי יש בה המון תכונות שנחשבות, לפחות זה לסופה הישראלי, כמאוד unlikable, אבל היא עדיין מאוד מאוד מקסימה, אבל אני לא חושבת שאפשר לתת מהסרט, אם זה אנטי אליה. היא כאילו מצד אחד, מאוד חשוב לה להראות כמה שהיא יוקרתית, שהיא לא כמו כולם, שהיא מיוחדת, היא מאוד מציגה את עצמה, יש לי בוטיק, יש לי זה, אני לא כמו העמך וכאלה, ומצד שני יש בה איזשהו חוסר מודעות, מאוד כאילו מחמיר לב מצד אחד, אבל גם לרגעים מכעיס, כי היא חושבת שהיא כמו מתמודד בבואו לאכול איתי כזה, שאני הכי מיוחד, ואני זה,
כשאנחנו
רואים, אנחנו רואים שהיא כאילו אישה שיש לה חנות בקניון בחולון, ויש לה חיים כזה קטנים וחמודים, והיא מתעוררת לחיים פעם בשנה מנסיעה לרודוס, היא לא כאילו כוכבת, והיא תופסת מעצמה ככזאת דיבה, ואי אפשר באמת לחוסת עליה, כי ריטה פשוט משחקת אותה בצורה כל כך כאילו מקסימה, ומרגשת שאתה קצת אומר, אולי היא באמת צריכה להיות דיבה, אולי היא באמת...
טוב, לא הספקנו ש... תזרקי מילה, תראו אותם רצים, גם סרט אגתה קריסטי כזה, מי הרוצח, ללכת, לא ללכת.
כן, אני אהבתי, זה לא איזה סרט מופת או משהו, זה כמו כאילו דיית רצח כתוב היטב כזה.
לא, אבל רצח כתוב היטב סרט מול, רגע, אנחנו לא ניכנס לזה כי אין זמן, אני גם, אני רוצה להגיד גם קריוקי ללכת, לראות אותם רצים, זה אחרי שראיתם את קריוקי, אם יש לכם, נשאר לכם זמן להצגה יומית ושלישי בשלייקס כזה, זה בדיוק הסרט.
ממש.
או גם דייט ראשון סבבה בעיניי, אבל זהו. נעמה רק, תודה רבה רבה, וחתימה טובה, והתנסות מוצלחת באיוואסקה מתישהו.
בכיף, תודה רבה.
יאללה, ביי. צריך לתת לכל מעוול ולכל שבירה את הכבוד שלו בשיר הנהדר הזה. אבא של דקלה. שאיתנו, היי דקלה.
היי, מה שלומך?
אני, תשמעי, קודם כל, בעיקרון בסדר, ברוך השם, דבר ראשון, הייתי כאילו, הייתי אומר כזה, טוב, דקלה תחכה שנייה, אני אתקשר לאבא שלי, נראה שהכל בסדר, ודקלה תבין.
כן, כן. אבל זה... הוא יקפורינג, השיר הזה.
זה לא... זה
מזכיר לך שיש דברים שהם יותר גדולים ממך, ויותר חשובים.
אבל זה פשוט זה מה שנקרא מניע לפעולה.
נכון.
זה לא עכשיו אתה שומע, תספוג, קודם כל תעשה, אחרי זה תחשוב על זה.
נכון.
רוצה קצת לספר על השיר, כי הוא כאילו תמיד יש בשירים שלך, תמיד יש את הטוטליות. אני חושב שאם אני צריך להגדיר את במילה אחת מה זה דקלה, זה טוטליות. ובכל זאת יש פה,
תודה, זה לא מובן מאליו.
לא, בשקרה אף וואן, אבל כאילו זה עדיין שיר מאוד חשוף ומאוד, כאילו אני קראתי גם בהודעה שאמרת, התלבטתי אם להוציא אותו.
תראה, קודם כל כן התלבטתי, ודבר שני, מה זה חשוף? אתה יודע, היחסים שלנו עם האנשים, ובטח עם ההורים שלנו, הם יותר משלוש דקות שיר בזמון, אתה יודע.
נכון.
אי אפשר להכניס באמת את המורכבות ואת העומק ואת המסתוריות של המערכות יחסים האמיתיים שלנו. אתה יודע, אנחנו נותנים לזה איזה מין כותרת ראשית ועליה אנחנו בונים, אבל זה לא... אתה יודע, אבל כן, עם אבא שלי יש לי איזה מערכת יחסים טלפונית ארוכת שנים של כל יום טלפון.
כל יום.
כן, ברוך השם, ערב. וכל ערב, אתה יודע, הוא עדיין מזכיר לי לסגור את הגז ולסגור את הדוד ולא לא להירדם עם סיגריה. טוב, אבל אבא, מאמי, אתה כבר, אבל זה ברור, אני לא נרדמת עם סיגריה, אני מעשנת 40-30 שנה, אני לא נרדמת עם סיגריה. אנחנו היהודים מתפללים כבר 2,000 שנה אותם תפילות 3 פעמים ביום, אז אין שום סיכוי שאני לא אזכיר לך את זה כל יום. זאת אומרת, זה, אז אתה יודע, אני לוקחת משהו. עזור
לי, אלוקיי, לא להירדם עם הסיגריה.
כן, הוא מה לעשות? תקלה, מאמי, תיזהרי, שאת ישנה.
אני, אבל את יודעת, השיחה שהכי מעניינת אותי שלכם זה ביום, בערב, אחרי שהוא שמע את השיר.
אני, אתה יודע, אני לא יושבת לידו ושומעת שירים שלי, ולא נעים לי, זה קצת מביך אותי, למרות שאיך שאני נכנסת, אני רואה ביוטיוב, תקלה. הוא נורא מפרגן לי בשקט שלו, ובזה שאני רואה על המסך אותי, אתה יודע, אני שומרת מסך. אבי הגיע מעיראק, אז לחדש לו ולאתגר אותו מבחינה מוזיקלית זה מאוד קשה. כי בוא נגיד שהערבים, אתה יודע, הערבים היהודים בכל אופן, באו עם תרבות מוזיקלית כל כך מפותחת ורבויה ועשירה,
וזה עדיין מדהים שהיינו צריכים לחכות 22 שנה, לפני 22 שנה היינו צריכים לחכות עד שנת 2000 כדי שיצא אלבום כמו אהבה מוזיקה.
ועדיין אהבה מוזיקה, אתה יודע, הוא היה נחשב פורץ דרך, אבל הוא עדיין לא קיבל את הממד המסחרי, אבל הוא היה נחשב כפורץ דרך. היום אני כבר יותר, אבל זה אותו דבר, אני עושה את אותם זכרים כמעט שעשיתי ב-2000, פשוט האוזן התרקחה קצת.
אגב, אנחנו נדבר בהזדמנות גם על ההתרקחות של האוזן דווקא לצליל העיראקי. אני חושב שדווקא הצליל העיראקי רואים את זה גם אצל דודו טסה למשל.
דודו הביא את זה,
דווקא לאוזן, כאילו לאוזן, נקרא לזה המערבית, משהו בצליל ואפילו בהגייה העיראקית הוא יותר חלק. אני לא יודע איך להסביר את זה.
כן, כי אנחנו נהפכנו להיות, אתה יודע, כפר קטן, כל העולם הזה.
כן.
שמתקשר אחד עם השני על בסיס יומיומי, ואתה יודע, אמנם על בסיס וירטואלי, אבל הכל יותר נגיש, יותר פרוץ, אז יש לך יותר אפשרויות לשמוע ולהקשיב, ולראות, ולפתוח את האוזניים, ואת העיניים, ואת הידיים, ואתה כבר מכיר את זה, ואתה כבר מורגל בזה, אז זה לא כזה קשה. אז יש מין הבנה כזאת, ובכלל, פה אצלנו במדינת ישראל, חצי מהאוכלוסייה הגיעה ממדינות ערב. בוא, השפה אצלי בבית זה ערבית, אין מה לעשות, אני יהודיה גאה, אבל השפת האם זה ערבית אצל אמא שלי.
אגב, אני אקח את זה במעבר חד באמת למשהו שקורה אצליך שהוא חדש יחסית, וזה עניין המשחק. ובסדרה בוגד בהוט שעלתה, את מגלמת אימא של בעצם סוג של גיבור ישראל, חייל,
כן, דוד,
חייל שעשה פעולה נועזת מאוד בעזה, והוא נמצא על המטוס שנעלם, אווירת המטוס המלזי, הוא נעלם, לא יודעים מה קרה לו, ויש חקירת שבק, ומשהו בדמות שלך, של האימא הגיעה, קודם כל רציתי לשאול, איך מתכוננים, קודם כל, תפקיד משחק מבין הראשונים, כלומר, יש עוד את הסרט של מאיה דרייפוס שאת משחקת בו ועומד לצאת.
נכון.
כאילו, זה לא משהו שאת עושה, זה בדרך כלל את לא מג'נגלת בין משחק למוזיקה. ורציתי לדעת איך התכוננת לתפקיד מאוד, שיש בו מימד ייצוגי ויש בו מימד לא ייצוגי, ואת שניהם את צריכה להראות.
תראה, אתה יודע, החיים שלי בכל אופן, הטבעיים, האותנטיים, הם חיים בפרדוקס, אתה יודע. הייצוגי, לא ייצוגי, השמרנית, הפרוגרסיבית, אתה יודע, אין, אתה יודע, אני אדם מאוד מורכב ומאוד רב גוני וחיה באמת באבסורדים בלתי נתפסים. אז דמויות כאלה שהם עם קונפליקט פנימי של כן ולא, שחור לבן, זה לא עניין שאני כאילו, וואו, אני לא יודעת להיות שם, כי אני שם, אני לא... כן. אבל באופן כללי, המשחק של האהובה והסדרה בוגד, הוא יחסית, אפשר לומר, יחסית, זה דמות שלאורך הסדרה היא די קטנה, אבל לעומת את העומרי של אום כלתום שאני עושה, שזה דמות מאוד מאוד מורכבת, שלקח לי המון המון זמן לעבוד עליה ובאמת להיכנס, כי יש באום כלתום משהו שאני, שעדיין לא, אין לי אותו ביום יום. הדבר הזה שהיא פשוט, קודם כל קיבלה מתנת אל, ודבר שני זה שבאמת היא מתה למען זה, שבאמת לא הפריע לה, שהיא נכנסה לפוליטיקה, משהו שאני לא עושה.
משהו שאת לא עושה, אבל נגיד המפגש עם אום כלתום בוא נגיד ככה, עורר אצלך מחשבות בנושא? כי בדרך כלל שאנחנו פוגשים דמות שעושה משהו שאנחנו לא, אנחנו צריכים לפחות לחשוב על זה.
קודם כל אני יכולה להבין את המבט שלה מנקודת מבט ערבית. שחושבת או מדמיינת שקרה כך וכך, אתה יודע.
כן.
אז אני כן יכולה להבין את נקודת מבט שלה, בהיגיון שלה, בשכל שלה, בזמן שלה, בהיסטוריה שלה, בסביבה שלה, אני יכולה להבין למה היא רצתה לשיר בתל אביב הכבושה, או בירושלים הכבושה. אני יכולה להבין את זה. אבל אני מעולם לא הייתי האישה הזאת.
כן.
אהובה אני הייתי. אבל האישה הזאת של שרוצה כאילו לקחת את ישראל, זה אישה שאני לא הייתי אף פעם. מעבר לזה שהיא זמרת, שאני אכן זמרת, ומשפיענית וטוטלית, וכמובן אין בכלל השוואה ביני לבינה, כי היא אייקון מטורף, אולי החלקתי, אבל בטח אני לא אגיע לממדים שלה, אבל כמשהו שמניע אותה בחיים, זה משהו שאני הייתי צריכה ללמוד אותו, והייתי צריכה להבין אותו, וזה באמת היה לי ממש ממש מאתגר, ממש.
מאתגר. אני רוצה לדבר על עוד אתגר שיש לזמרים יוצרים, זמרות יוצרות, ועם עולם המשחק, וזה, את כותבת ומלחינה ומבצעת, ועל הבמה את הפרונט, וזה הופך אותך בעצם למנהל את האירוע. ובמשחק, זה עדיין מקום שאתה צריך לקבל הערות, לקבל דגשים, לעשות עוד טייק, לפעמים את חושבת לא צריך, או לפעמים את חושבת כן צריך, המילה פה לא איך עושים את המעבר הזה באמת לבין מי שבמקום מסוים היא על פי וישק דבר, על פי וישק דבר, למקום שהוא יותר, בוא נגיד ככה, פחות עצמאי, יותר שכיר.
תראה, קודם כל, יש איזה הנחת רווחה במקום הזה.
כן? אוקיי.
כן, יש איזה מקום שאני אומר, טוב, אני לא אחראית. כי כשאני למשל מוציאה שיר, היות שאני כותבת אותו, אז אני, כל כולי, אתה יודע, זה לגמרי, אני טובה או לא טובה. אתה יודע, אם מדברים ישר, אז אני אישה טובה, אני לא אישה טובה, אני אישה סקסית, לא סקסית, האם זה נוגע בך במקומות כל כך כל כך אינטימיים, כשאתה מוציא שיר, כשאתה כותב ומלחין, זה כל כך חושפני, כל כך אינטימי, כל כך אישי, אז זה נורא נורא קשה, כי האחריות מאוד גדולה, כי אתה מרגיש שאתה צריך לספק, ושכולם יאהבו אותך. עכשיו, כשאני משחקת בסדרה כמו הבוגד, או באינטה עומרי, או בקולנוע, אז יותר קל, כי מישהו אחר כתב, ומישהו אחר הלחין את זה, ומישהו אחר מפיק את זה, ואני בסך הכל דמות בתוך הדבר הזה. אני לא המרכז, וזה עבורי קצת מקום להירגע בו, ודווקא לעשות חיים בו. כמובן שאני מבינה באסתטיקה, ואני גם מבינה בקולנוע, ואני מבינה בציפורת, אז אני יכולה פה ושם לתת קצת הערות, הדגשים, אבל בגדול זה ריליף, זה הקלה קצת, שאני באתי ליהנות.
את בסדרה מגלמת את אימא של ניב סולטן גם,
שמשחקת.
איך, כאילו, ניב היום היא במעמד כה של...
זה היה לי לא נעים.
זהו, אני אומר, קודם כל, זה מצחיק.
ניב נכנסת, וניב אני צריכה להיות האימא שלה, יעני... היא הייתה מדהימה, היא הייתה קלה איתי. קודם כל, היא נונשלנטה, זה נורא כיף. היא לא עושה עניין. היא לא עושה עניין מהדברים. וזה כשלעצמו נורא קל להיות מסביב לזה. אז ככה היא הייתה איתי. כאילו היא זרמה, וזה היה כזה קל ופשוט, והיא עזרה לי. וזה היה כזה כיף, והתחברנו, והיא מדהימה, וכיף להיות איתה, וכיף לשחק איתה. דווקא בגלל שהיא לא עושה, היא לא דרמטית, והיא לא דיבה, והיא לא עושה סיפור מה... יודע, מטייק לטייק. היא באה לעבוד בכיף.
את חושבת שהיית יכולה לשחק אימא לפני שהיית אימא בעצמך?
זה קצת מורכב, אני חושבת. אני חושבת שזה קצת מורכב.
בגלל זה שואלים.
כן, אני חושבת שזה שאני כבר אימא, יותר קל לי לשחק אימא. אבל אני חושבת שכן, גם אם לא הייתי אימא, וכן, הייתי יכולה, כן, יש בתוכנו את הסוד הזה של לאהוב עד בלי די. ולאהוב בלי תנאי. יש אותו בתוכנו, את האדם הזה, הבת אדם הזאת, היא נמצאת. אמנם היא יוצאת החוצה כשאנחנו מחזיקים את הילד שלנו, אבל היא נמצאת, היא קיימת, היא לא באה out of the blue. אתה מכיר את זה, אתה יודע את זה. זאת אומרת, הגוף שלך התנסה בזה, מתי שהוא, או אפילו אם לא עכשיו, אז לפני 100 שנה באיזה גלגול. יש לך זיכרונות גם, מדברים שלאו דווקא אתה חווה אותם או חווית אותם בתקופת החיים הזאת. אבל זה האמונות שלי, אז טוב, אני לא אכניס אותך.
לא, קודם כל, אצלנו כל האמונות תקפות, אנחנו...
זה שיחות ללילה.
שיחות ללילה, את אומרת, אין בעיה. אני, תקשיב, יש לי רישיון מיוחד מוויינט רדיו לעשות לילה ביום. את מבינה? זה הפריבילגיה שלי בחיים. רציתי לשאול, אגב, דיברנו על התגובה של אבא לשיר אבא, אני מתעניין ב... הילדה כבר בת 3, נכון? משהו כזה?
4.5.
4. היא כבר שומע, היא כבר... איך היא מגיבה לשירים של אימא?
יש לה, אתה יודע, יש לה את הדפול שלה, היא מאוד אוהבת את לא מתנצלת.
או.
היא מאוד אוהבת את קושייה, את ביי ביי. היא אוהבת את שבועיים, את אל תגיד, את מסקרה, יש לה כבר את הדפק שלה.
יש כבר,
בוודאי.
יש כבר, מעולה, זה חשוב, זה תמיד מעניין אותי מה מוזיקאים משמיעים לילדים שלהם, זה באמת מעניין אותי. כי מוזיקה זה דבר כל כך הרבה אגו.
אתה רוצה לדעת את האמת? את האמת אבל?
את האמת, רק את האמת.
אין לי בבית לא הרבה מוזיקה, אין לי הרבה מוזיקה. אני לא שמה הרבה מוזיקה, לא. לפעמים בימי שבת אני שמה לה כזה איזה... פלייליסט של מוזיקה איראנית, עדכנית אמנם, בערבית, בימי שבת.
מעניין, שלחי המלצות.
אני אשלח. וזהו, אבל אין אצלי הרבה בבית מוזיקה, אני מגיעה הביתה אחרי הופעות, אחרי אולפנים, אחרי זה, אין לי, אני צריכה את השקט שלי בבית. אז אין הרבה מוזיקה.
אז אנחנו תכף נחזור לשקט, רק משפט אחד, תוכניות לעתיד, מה אחרי... מה בקרוב? עוד אלבום, מופעים?
כן, קודם כל ברור ש... עוד אלבום, אבל יהיו שירים.
כן.
כל מיני פרויקטים מעניינים שהם רוקמים אור וגידים. אני לא יודעת איך, לא יכולה לדבר עליהם עכשיו, אבל ברור השם. העיקר שנכתוב וניצור, זה הכי חשוב.
זה הכי חשוב. אז דקלה בבוגד, בהוט, בימי חמישי. ובמוזיקה היא כל הזמן, אז כאילו לא... הייתה אמורה להיות המרחבה לאריק איינשטיין, שהיית אמורה להשתתף, ונורא סקרן אותי מה היית אמורה לשיר.
הייתי צריכה לשתות דואט עם ברי סחרוף את שביר.
או באמת, ואת זה חסכו מאיתנו. טוב, מקווה שזה...
זה יקרה.
אני מאוד מקווה שזה יקרה. דקלה, המון המון תודה, גמר חתימה טובה.
תודה, ממוש. תודה רבה. תודה.
רומא, אם תכף חוזרים. תודה שחזרתם, אנחנו נדבר על ביורק, כי לא לדבר על האלבום של ביורק זה קצת להתעלם מאחד האירועים התרבותיים החשובים של השנה, בטח של החודשים האחרונים. היא חזרה עם האלבום פוסטורה, תכף נדבר על משמעויות, מה האלבום, מה ביורק רוצה להגיד, כי ביורק לא מציעה אלבומים בלי לרצות להגיד משהו, ויש לה הרבה מה להגיד, וזה אלבום בעיניי מצוין. תכף נדבר עם ניצן פינקו, שהיא גם מצוינת. על האלבום הזה קודם נשמע כמה צלילים, אנססטרס, מאלבום החדש של ביורק. זה מקצת השיר אנססטרס של ביורק, כי ביורק לא מתחשבת בדברים כמו רדיו, אז אין לה, זה יכולה להמשיך עם זה, ואנחנו בכל זאת רוצים לדבר על זה. אז קודם כל ניצן פינקו איתנו, ואני רוצה קודם כל להציג אותה, כי ניצן היא לא רק עיתונאית מוזיקה מצוינת, יש לה גם תוכנית, התחלתי תוכניות הרדיו האהובות עליי, שברדיו הקצה, שזה בערך הרדיו היחיד שאני מאשר לכם להזין לו, חוץ מוויינט רדיו, סתם, בשם ראיות, ויש לה גם הרצאה הערב על קייט בוש כחלק מסדרה שנקראת Bad Girls Club, שבו הרצאות על יוצרות פורצות דרך, וזה באוזנבר בתל אביב, והרשו לי להמליץ בחום. גם על ניצן, גם על קייט בוש, גם על ההרצאה, גם על ראיות, ועכשיו נדבר על ביורק. היי ניצן!
תודה רבה, עינב, מכל הלב.
בכיף, בכיף, באמת מכל הלב. אז קודם כל, תני במשפט וחצי רקע על האלבום הזה, ואז נצלול לתוכו.
אז האלבום העשירי של ביורק, וקורה בו משהו אורגני ויפה, שביורק חוזרת לשורשים ולאדמה ולאימהות ולמשפחה.
זה באמת... אבל קודם כל, אלה נושאים שכן העסיקו אותה בעבר.
כן, בהחלט.
אבל היה בה משהו, היה בה משהו קצת יותר גלובלי, אני חושב.
כן, ופתאום היא נהיית מאוד ספציפית, ויש גם שיר באיסלנדית, ויש איזה מין הרגשה, קודם כל יש שני שירים על אמא שלה. יש גם את השיר ששמענו עכשיו חלק ממנו, Ancestress, וגם את השיר Soulful Soil, אדמה מלאת צער. וגם יש את Her Mother's Heart, שבו זה שיר על ביורק עצמה, שהבת שלה שרה איתה, ובנוסף הבן שלה גם משתתף בשיר אחר. כלומר, יש כאן הרבה מאוד מהמשפחה של ביורק שתמיד הייתה בצללים ולא ידענו עליהם כלום, שפתאום היא גם מדברת עליהם ברעיונות, והיא גם משתפת אותם ביצירה עצמה, שזה משהו שלא קרה אף פעם. זה משהו שכבר קרה, גם קייט בוש למשל עשתה את זה באלבום אריאל עם שיר על ברטי, אבל זה עדיין משהו שמאוד מרגש שהוא קורה, כי ביורק היא בן אדם מאוד פרטי, ופתאום היא נותנת לנו ממש להיכנס לתוך העולם שלה, והדבר הכי פרטי שזה המשפחה שלה.
אז אני רוצה לציין שאימא שלה הלכה לעולמה, ואני חושב שזה, קודם כל, אני חושב שזה השפיע על ביורק בצורה כזאת שגרמה לה להכניס את זה לאומנות, משהו שכמו שאת אומרת, לא היה קודם, אבל אני כן חושב שיש גם באלבום איזשהו יכולת להסתכל מהאישי החוצה. ביורק הייתה בעניין משבר האקלים הרבה לפני שזה, הרבה לפני שזה נהיה כל כך מרשי.
שקראו לו ככה.
שקראו לו ככה. והיא כן מדברת על, וכשאת אומרת חיבור לאדמה, זה גם מחזיר אותי לנושא הזה. ומבחינה מוזיקלית, ביורק תמיד הייתה בעניין של משהו מאוד מאוד עירום. כאילו יש את האלבום מודולה שהוא... כולו רק הקול האנושי, ובאלבום הקודם שלה היא חזרה שהכלי הכי חשמלי בו זה קלרינט או משהו כזה שהוא לא חשמלי. ויש בזה משהו באמת, איזושהי אמירה בפני עצמה. כלומר, המוזיקה של ביורק לא משרתת רק אם זה נשמע לה יפה.
חד משמעית, אני ממש מסכימה עם זה. המוזיקה עצמה היא אמירה, והבחירה שלה ללכת על בסים מאוד נמוכים, משהו שמרגיש יותר אדמה. היא אמרה בעצמה שהאלבום הזה מבחינת הטקסטורות של הסאונד הוא ההפך מאוטופיה שיצא בשנת 2017.
כן.
רצתה משהו שירגיש יותר ארצי ויותר מחופר, וזה גם מחזיר אותנו לעניין של האדמה. זה אותה אדמה שמחברת בין כולנו, ובאמת מדברת כאן על איזה עניין של, כמו שאמרת, מהפנים החוצה. באופן מאוד ביורקי היא מתייחסת למשל למיטו, באופן אמורפי שכזה, ואומרת, אומרת שם בשיר הטופוס, היא אומרת להתעקש על צדק מוחלט בכל זמן, זה חוסם קשר, חוסם קונקשן.
זה אמירה שאם היינו שומעים אותה, סתם דוגמה, מגבר, היינו מתווכחים.
מאוד מתווכחים.
אבל כשהיא באה מביורק,
בא לי גם להתווכח עם ביורק.
זהו, אפשר להתווכח עם ביורק, אבל זה קשה. זה יותר קשה.
אבל נכון, זה קשה בגלל שהיא בעצם אומרת שהדבר היותר חשוב, יש לה המון סמכות, והיא גם אומרת שהדבר היותר חשוב זה, זה, זה הקשר בינינו, מאשר ההבדלים בינינו וחוסר ההסכמה בינינו, והיא צודקת בזה לחלוטין, ובמובן הזה היא כל הזמן מדמיינת אוטופיות, היא מדמיינת איך כל בני האדם תמיד כן. מסתדרים, ויש חופש, כמו שהיא אמרה פעם, how Scandinavian of me, כאילו כמה סקנדינבית זה מצדה, שזה מה שהיא מנסה לעשות, שהיא מנסה לארגן חופש, ומנסה לארגן את זה שבני האדם יסתדרו ביניהם, וזה מאוד יפה שהיא מנסה לעשות את זה באמת באמצעות הקול שלה, שאגב נשמע בדיוק ובדיוק אותו דבר, כמו שהוא נשמע באלבומים.
זה לא יאמן, זה לא יאמן, זה כאילו הקפיאו את המיתרים שלה באיזה מקום ומפשירים אותם לפני כל פעם שהיא מצליחה לשיר, זה פשוט, א', זה לא פייר, ואם אני מגלה שהיא מעשנת נגיד, שהיא חוטט בסיגריות, זה ממש יצביע.
לא, זה לא יקרה.
אני כן רוצה להגיד בעניין האישי של ביורק, שהאלבום לפני אוטופיה, זה היה אלבום על הגירוש, באווירת הגירושים שלה, אז, כן, היה שם את ההתחלה הזאת של ביורק נכנסת, מכניסה אותנו לעולם שלה, אבל, לא, לא, אבל זה לא דומה לזה. שם זה היה בכמה שירים, אבל נכון, פה זה ממש כבר
בקטנה,
מרגיש...
פה יש ממש תגיד, את הפרספקטיבה, אני חושבת, שמגיעה עם מוות של אם, שהוא היה יחסית לא צפוי, ובגיל שנחשב, שביורק אמרה שבעיניה זה צעיר, אמא שלה הייתה בת 72, היא אמרה שהיא חשבה שהיא ואח שלה האמינו שהיה להם לפחות עוד 10 שנים להיות איתה, ואני כן. חושבת שזה גם נותן איזו פרספקטיבה של אין לנו ברירה אלא להיפתח עכשיו, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו.
לגמרי. איך את, היית בסיבוב של אוטופיה, נכון? לא מזמן.
ממש
של...
עכשיו הייתי בהופעה ביולי האחרון עם התזמורת הפילהרמונית של איסלנד, הופעה בשוויץ, היא הביאה לשם את הפילהרמונית של איסלנד.
הפילהרמונית של איסלנד, זה בערך חצי, זה בערך חצי אי, לא? זה כאילו...
היא מאוד שחקה על זה, היא אמרה... היא חושבת שזה הכי הרבה איסלנדים שהיו אי פעם.
בדיוק, זה מדהים. איך את רואה את האלבום הזה מתרגם לטור? כי יהיה טור, אני חושב, היא תרצה, אני מניח שהיא תרצה להביא את הקולות האלה, איכשהו לשלב אותם בהופעה.
תראה, ביורק אין משהו שהיא לא יכולה לעשות על במה. היא הוכיחה את זה בהרבה מאוד, אני זוכרת של הרויאל אלברט הול, היא הביאה מישהו שינגן על חול על האדמה. והוא פשוט הלך על החול, והרעש של המגע של הרגליים שלו עם הגרגירים של החול, זאת הייתה המוזיקה. הביאה גם אחד שהיה לו רק, שהמציא כלי, שיש רק אחד ממנו בעולם, ואיכשהו למרות שזה לחלוטין לא נייד, הביאה צוותים של אנשים, ואיזה 100 איש הביאו את זה לרויאל אלברט הול.
זה הכל נשמע כמו דיווחים באוניון, באתר דה אוניון, באתר הסטירי דה אוניון.
אבל זה לא פייק, היא באמת עשתה, היא באמת יודעת בדיוק מה היא רוצה, ואני מאמינה שקודם כל, כל מי שאוהב אוהבת את ביורק, אני ממליצה מכל הלב לעשות מאמצים לראות אותה, לכאן היא כנראה כבר לא תגיע, אבל באמת שהיא מצליחה לעשות דברים מטורפים, ויש בה משהו על אנושי בלייב.
אני ממש מצטרף, אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק רוצה להזכיר שוב שיש הרצאה היום בערב על קייט בוש, עוד יצור על אנושי, רק פחות פעיל למרבה הצער, ובאוזנבר בתל אביב, ותקשיבו לאלבום החדש של ביורק, הוא מאוד יפה, וניצן פינקו, את תהיה איתנו עוד, מבטיח.
אני אשמח, תודה מכל הלבנה.
בכיף, גמר חתימה טובה. אנחנו ממש לפני סיום, אז אני הבטחנו המלצות בינג' ליום כיפור, אז אני חשבתי על 3 דברים שכדאי לדעתי להשלים בחג. הראשונה זה הסדרה דופסיק, שיש אותה בדיסני פלוס, סדרה למשבר אופיאטים בארצות הברית, היא סדרה לא קלה, אבל היא חשובה, והיא מאוד יפה, מייקל קיטון נותן שם תפקיד נהדר של רופא, שרושם בהתחלה את התרופה האוקסיקונטין, התרופה המרשעת הזאת לאנשים, ואחר כך מתמכר בעצמו, זו סדרה באמת יפה, וגם מייקל שטולברג, שהוא שחקן משנה נהדר, היה שחקן ראשי ביהודי טוב של אחים כהן, וראיתם אותו גם באימפריית הפשע, ובעוד כל מיני דברים, הוא שחקן נהדר, ועושה שם את התפקיד של ראש משפחת סאקלר, נהדר. אני ממליץ גם על הדוקו עצבני ומהיר, הסיפור של פטיפון ופאסט מיוזיק, הוא עולה ל-VOD של סינמטק תל אביב, עד יום חמישי, 20 שקל, וזה ממש אחלה דוקו מוזיקה, על תקופה מאוד יפה באינדיה הישראלי, של מועדון הפטיפון והלייבל פאסט מיוזיק, להקות כמו פנקייק, אומנית מיכל קאן שהייתה נהדרת, מונוטוניקס באיזושהי תקופה, ובכלל, ג'אנגו, שראיינו אותו, והוא אחלה, ולסיום אני רוצה להמליץ על הבין של אחיות רעות, Bad Sisters, באפל TV פלוס, שרון אורגן שעשתה את קטסטרופה, ואת גירושים שהייתה פחות מוצלחת, אבל היא יוצרת נהדרת, זה רימייק לסדרה בלגית, על ארבע אחיות שמנסות להציל את האחות החמישית, מבעלה באמת אס-הול ברמה קשה, הוא נבל נפלא וקשה, ואני ממליץ לראות את הסדרה הזאת, כי יש בה הרבה הומור, הרבה אחוות החיות, וגם לצערנו הרבה סימנים קשים לזוגיות מתעללת, שזה משהו שצריך לשים לב, אבל סדרה מאוד טובה. ונסיים עם, ופי ג'י ארווי הקליט על השיר, שהוא מאוד טבעי לימים האלה, הימים הנוראים, זה קאבר ל-Who by Fire של לאונרד כהן, אז אנחנו נסיים איתו, אני אודה לעורכת דנית סמית, ולטכנאי סתיו בצללי, אנחנו שוב פה ביום חמישי, זה הכל תרבות, עינב שיף, וויינט רדיו, גמר חתימה טובה לכולם, להתראות.